בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום ראשון, ה-17 בינואר, אני אסף יקיר. באוקטובר 2018 עומד לצאת לאור משחק מחשב חדש שלו נשאו את עיניהם חובבי משחקים ברחבי העולם, Red Dead Redemption 2. כמה שבועות לפני יציאת המשחק לאור, פרסם הניו יורק מגזין כתבת עומק על המשחק ותהליך הפיתוח שלו. הכתבה התרכזה בפירוט ובגודל של העולם הווירטואלי שהמשחק מציג, ובדיוק ההיסטורי של עולם המשחק המתרחש בשנת 1899. התראיין לכתבה הזו דן האוזר, ממייסדי חברת רוקסטאר שפיתחה את המשחק. האוזר סיפר שהמשחק כולל מאות אלפי אנימציות ייחודיות וכחצי מיליון שורות דיאלוג מדובבות, וגם התגאה בכך שכדי לייצר את העולם הווירטואלי הזה, עובדי החברה עבדו 100 שעות שבועיות מספר פעמים במהלך 2018. כך הסתבר שהמשחק לא רק מתרחש בשנת 1899, אלא גם פותח בתנאי עבודה מהשנה הזו. הכתבה הזו העלתה חזרה לשיח בקרב חובבי ומפתחי משחקי מחשב את תופעת הקראנץ' בתעשיית המשחקים, ואת סוגיית תנאי העסקה בקרב מפתחי משחקים בכלל. קראנץ' הוא כינוי בתעשייה לעבודה בשעות נוספות בחודשים לקראת ההשקה של המשחק. בעקבות הסערה שיצרה הכתבה, התפרסמו עדויות של מפתחים רבים על תרבות עבודה ספרטנית שבה שעות נוספות הן הנורמה המצופה מכל העובדים, ועל שבועות עבודה של 70 עד 100 שעות בחברות משחקים רבות. זה כולל גם חלק מחברות המשחקים הגדולות ביותר, כמו EA ו-Epic, וגם מקרים בהם עובדים שלא הסכימו לעבוד שעות תוספות פשוט פותרו. שבועות עבודה של 100 שעות הם אמנם המקרים הקיצוניים ביותר, אבל מסקר מ-2014 של התאחדות מפתחי המשחקים האמריקאית, שאינה איגוד עובדים, רק 20% ממפתחי המשחקים בארצות הברית לא דיווחו על קראנץ' בכלל, ו-38% ממפתחי המשחקים דיווחו על שבועות עבודה של 50 עד 70 שעות לקראת יציאה של משחק. בנוסף, מפתחי משחקים רבים תיארו תרבות של דפוק וזרוק, שבה מפתחים יכולים לעבוד כמות הזויה של שעות בתנאי לחץ איומים ולהיות מפוטרים בכל רגע. בעקבות הסערה שהתפתחה סביב חברת רוקסטאר, כמה מעובדי החברה התראינו וסיפרו שהטענה על שבועות עבודה של 100 שעות היא מוגזמת, ושהם עבדו פחות שעות ממה שתיאר מייסד החברה. אפילו אם נניח שזו האמת, כמובן ששעות עבודה של 90, 80 או אפילו 70 שעות, גם הם פרקטיקת העסקה נצלנית ופסולה מאוד. אבל גם אם אכן מייסד החברה הפריז בתיאור השעות הנוספות כשהתראיין לכתבה, זה רק מדגיש בעיה שורשית. עצם העובדה שהוא מתאר את הניצול הקשה של העובדים בה כמשהו שיש להתגאות בו, לצד התפארות באושר העולם הווירטואלי שהחברה יצרה, חושף תרבות שמקדשת עבודה קשה עד שחיקה, ומתייחסת לעובדים, אלה שיוצרים את המשחקים, כאל חפצים. התרבות הזו יכולה להתקיים, מפני שתעשיית המשחקים מבוססת על משוגעים לדבר. מפתחים רבים שעבודה על משחקי מחשב היא חלום חייהם, ושכדי להישאר בתעשייה, מוכנים לסבול גם תנאי העסקה ותרבות עבודה פוגעניים. אבל זה לא עושה את המצב הזה להוגן או בעל קיימה. גם מי שמשחקי וידאו הם התשוקה שלו לא צריך לסבול תנאי עבודה שלא מאפשרים חיי משפחה או חיים אישיים בכלל, ויכולים לגרום לפגיעה בבריאות הנפשית והפיזית. תרבות העבודה הקשה והאינדיבידואליסטית הזו, הבינלאומיות של תעשיית המשחקים והמאגר הבלתי נדלה של מפתחי משחקים שאפתניים, שרק חולמים לעבוד על המשחקים האהובים עליהם, הקשה על מפתחי משחקים ברחבי העולם להתאגד לנהל מאבק על תנאי העבודה שלהם. אבל בשנים האחרונות, גם בעקבות מקרים כמו המקרה של חברת רוקסטאר, נעשים מאמצים משמעותיים בכיוון הזה. ב-2018 הוקם ארגון בשם עובדי המשחקים התאחדו, שדוחף ומסייע למאמצי ההתאגדות של מפתחי המשחקים. ואכן, יש מספר חברות משחקים גדולות בהן עובדים הצליחו להתאגד, או נמצאים ממש עכשיו בתהליך התאגדות. המקרה של תעשיית הגיימינג חשוב, כי הוא מראה לנו שגם מי שעובד בעבודה שנראית על פניו זוהרת ונחשקת, כמו בחברת משחקים גדולה, ממש לא חסין מניצול או פגיעה. תאגידים חדשים נהנים לספר לנו שהם שינו את עולם העבודה, ומזמינים אותנו לזנוח רעיונות מיושנים כמו שעות עבודה, תנאי העסקה, בעלות על התוצר ושותפות בקבלת ההחלטות, כדי לעסוק במקצוע שאותו אנחנו אוהבים. אבל הנאה או גאווה במקום העבודה אינן תחליף לתנאים הוגנים ולשכר שווה. אנחנו כחברה חייבים להילחם על שוק עבודה טוב יותר עבור כל עובד ועובדת, שבו האדם הוא אדם גם כשהוא עובד, ולא חומר גלם שהמעסיק יכול להשתמש בו עד שהוא נגמר. תודה רבה שהזנתם. אנחנו בקריאת השכמה מאוד אוהבים לעשות פודקאסטים, אבל מעדיפים, כמו שדיברנו עכשיו, שחלק מאיתנו גם יקבלו על זה שכר ותנאים מוגנים. אם תצטרפו לתוכנית המנויים שלנו, בהחל מ-10 שקלים בחודש, תוכלו לעזור לנו להגיע למטרה הזאת ולהמשיך ולהפיק את הפודקאסט. אנחנו נתראה כאן שוב ביום שלישי בבוקר עם פרק נוסף של קריאת השכמה.